טוב. אז עכשיו אנחנו מתחילים בברכה הראשונה של האמצעיות, שהן הברכות של הבקשות, שבקשת שאלת צרכים. ופה יש יוצא מן הכלל בברכה הראשונה. אני אקחי את הברכה ותבינו בעצמכם מהו השוני. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה והשכל, זה נוסח בבלי, אבל בנוסח הספרדי הרגיל זה דעה בינה והשכל, גם כן אצל האשכנזים, חלק מהאשכנזים, ויש שאומרים גם כן חוכמה בינה ודעת, כן? ואם יהיה לנו מספיק כוח, נתחיל להסביר את כל המושגים האלו. ברוך אתה השם חונן לדעת. זה הברכה הראשונה של האמצעיות. הברכה השנייה אומרת, וכל הברכות, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכינו לעבודתך, עזירנו משובה של מפניך, ברוך אתה השם. מה ההבדל? יפה. זה הנושא. בברכת הדעת יש שבח בהתחלה, ורק אחר כך הבקשה. כל הברכות האחרות מיד זה הבקשה. והשבח הוא תמון בחתימה. ברוך אתה השם, חונן הדעת או הרוצה בתשובה, זה השבח שאני יודע ממך. ולכן אני יכול לבקש. מכיוון שאני יודע שאתה חונן הדעת, אז אני יכול לבקש מה שאני מבקש. וכן הלאה. ופה יש יוצא מן הכלל, מתחילים בשבח. למצוא של דבר, ממשיכים בשבח הקודם. טוב, יש לך את ההסבר של למה זה ככה? ולפי ההלכה, ההסבר שתמצאו, שתשמעו, זה קשור למוצאי שבת. מכיוון שיש בגמרא ירושלמי, ברכות ירושלמי, שאסור להתחיל בעבודה של חול לפני שיבדיל. צריך הבדל הקודם, ואחר כך להתחיל בעבודה של חול. ולכן, כל עוד שלא אמרנו אתה חוננתנו, שזה ההבדלה בתוך 18, יהיה אפשר לבקש. אז מתחילים בשבח, ואחר כך מבקשים. וחוננו מיתך, אחרי ההבדלה במוצאי שבת. ולפי ההסבר הזה, זה ההסבר לפי ההלכה, מכיוון שככה היה צריך להיות במוצאי שבת, אז ממשיכים גם במחול להתחיל בהתחנן. אבל המיתו של דבר, היו כמה מנהגים, למשל, בעיקר אם אני זוכר היטב, צריך לבדוק במחזור ויטרי, שהיו מתחילים במוצאי שבת בהבדלה, ורק אחר כך אומרים את השבח של אתה חונן לאדם דעת, אבל המנהג לא קיים בקהילות אחרות, ומכל מקום ההסבר הזה שייך בעיקר למוצאי שבת, ולכן אנחנו צריכים הסבר שני יותר כולל. וההסבר השני הוא שאנחנו ממשיכים, יוצאים מהברכה של התקדוש וממשיכים בשבח. יש פה יוצא מן הכלל בברכת הדעת. וכדי להבין את זה, אז צריך להבין את ההגדרה של מה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת. השכל, שכל, זה במדרגה של בינה. נאמר, זה כולל גם קצת את כולם, אני רוצה להגדיר את המילים. אז המקור הוא, תמצאו את זה בפירוש רש"י. בפרשת כי תשא, זה למד אלף, פרק למד אלף. איפה? אני לא יודעת. בקיטיסאקי. לא, זה לא למד עליו. כן? אני לא רוצה את זה. נכון. אה, זה בשמות, כן? לא, ביקשתי ספר שמות ונתנו לי ואיתך, ולכן לא מצאתי. אז, למד ג' למד א' פסוק ג' ומלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאך. מיד נראה את הפירוש של רש"י, אבל פה אין לנו את המילה תבונה, אלא היא המילה בינה. אני רוצה בקצרה להסביר את ההבדל. בינה זה שייך למושגים המופשטים. תבונה זה אותה בינה, אבל למלאכות המעשיות. תפסתם את ההבדל? כן? טוב. אז מה רש"י אומר? חוכמה, מה שאדם שומע מאחרים ולמד. אז חוכמה זה מה שאני מקבל מהרב. לכן חכם נקרא תלמיד חכם. כן? חוכמה זה הקשר בין איש מפי איש. חכם זה מי שלומד מחכם. זה מובן? מה?
וזהו חכם הלומד מכל.
כן. מה אומר הפסוק? שנאמר?
כל מלמד הישכלתי.
כן, מי כל מלמד הישכלתי? יותר מי. נו, זה הפשט. מי יכול לומר את זה? רק מי שיכול ללמוד מכל אדם. אתה פסעת את הנושא, כן?
מכל האדם.
יפה, יפה. מי זה כני מתבונן? אתבונן, זה בטילים. אז, זה הגדרה של חכם. חכם זה מי שלומד מחכם. טוב, זה הבחינה של שמע. שמע, למשל, שמע ישראל, זה דרך שמיעה. להבין, דרך השמיעה. ראה, זה מעצמך. ופה יש נושא חשוב מאוד. התורה אומרת לישראל, או שמע ישראל, או ראה ישראל. מה עדיף? אנחנו יודעים שהתורה מעדיפה שמע ישראל. כי ראה זה מסוכן. שמע זולתי קול. והפסוק שאומר וכל העם, העם רואים את הקולות, מה ראו? מה זאת אומרת לראות קול? יש לנו דוגמה, זה הכתב. כשאנחנו לומדים מהכתב אנחנו רואים את הקולות. זה מוזר, כן? ולכן, לפי התורה, רק את אותיות האלפביתה אפשר לצייר בבית כנסת. כן? כל תמונה אחרת יש סכנה של עבודה. רק האותיות. מכיוון שכתוב בכל הרם רואים את הקולות. מה ראו? ראו את האותיות. כי האותיות זה דמוהן. כן. זה הקול שאפשר לראות אותו. אז אם כן, אם ככה, התורה מעדיפה שמע ישראל. למה כתוב? ראה ישראל. יותר מזה, זה הלכה, כן? גדולה הראייה משמיעה. העד שבא לומר ראיתי, זה עדיף מעד שבא לומר שמעתי. כן? זה ברור. אז אני לא מצאתי מקור לזה, למה שאני אומר עכשיו, אבל לפי דעתי, אם אפשר לומר את זה ככה, יש סדר. קודם כל שמיעה, ורק אחר כך ראייה. אם הראייה מתחילה לפני השמיעה, יש סכנה של עבודה זרה. דיינו, אם חסר את ההבנה של מה שאנחנו רואים, אז יש סכנה של העבודה הזאת. אז קודם כל שמע ישראל, ורק אחר כך ראה ישראל, אם שמעת כבר. מי שלא שמע, מה הוא רואה? ואני רציתי לקשור את זה למשהו שברור מאוד, זה בא מהגאון מווילנה, שציין באיזה מקום שבדרך כלל התלמוד אומר תשמע, והזוהר אומר תחזה, דהיינו בורא. זהו הסדר. כן, כאילו התלמוד בא להסביר מה שראית בהר סיני, בוא לשמוע במה מדובר, להבין. ואחר כך, אחרי לימוד התלמוד, בא הזוהר אומר, מה ששמעת, מה שהבנת, בוא לראות במה מדובר. לכן, הראייה אחרי השמיעה. זה מובן? ולכן, שניהם אמת, שמע ישראל וראי ישראל, אבל יש סדר. זה, זה, זה מובן, זה נושא חשוב, כן? אולי זה ההבדל בין עם ישראל וכל החשיבות האחרות, שמתחילות בראייה ואי אפשר לשמוע. אין שמיעה, אלא...
שישמע.
מה?
ישישמע.
זה האל ששומע. ישמע אל. אף על פי ש... לכן זה סוד התפילה, כן? תפילתו של ישמעאל נשמעת. אנחנו לומדים את זה מבחייה של ישמעאל. לא יודע אם יודע להתפאר, אבל יודע לבכות. זה ישמעאל בסיפור. ומי שקצת בקי בניגון הערבי, יודע שזה ניגון בוכה, כן? אז, אף על פי שיש מדרש, שלמנו אולי פעם. מה?
שמונה אל.
נכון, נכון. שומע אל, אומר המדרש. אבל יש לו רק הנשמע. ועשיו זה עושה רצון עושה, ויש לו רק הנעשה. אבל ישראל זה נעשה ונשמע. אני לא אמרתי שישראל זה נוצרי פלוס מוסלמי זה ישראל. זה עניין אחר, כן. טוב, אז אני חוזר לעניין, מה שאומר רש"י, זה עניין של חוכמה. חכם זה תלמיד חכם. אין דבר כזה חכם. זה גאווה, כן? זה מובן? מי שמגדיר את עצמו כחכם, כשם התואר, כן? אז זה סימן של גאווה, מאיפה שאב את החוכמה, כן? יש רק תלמיד חכם, כן, ואחר כך אפשר להגדיר אותו כחכם, חכם גדול, אבל מכיוון שהיה תלמיד גדול. נמשיך, תבונה מבין דבר מליבו מתוך דברים שלמד, זה הגדרה של הבינה, מבין דבר מתוך דבר, אז נבון זה מי שיודע ללמוד מספר, נקרא נבון. זה ההגדרה של בינה, כן? אז מחוכמה זה... סליחה, מתלמיד חכם זה חוכמה, מספר זה בינה. או דבר מתוך דבר. תפסתם במה מדובר. מי שלומד בספר, הוא לומד יותר ממה שכתוב. אפשר לומר, כמו שאומר הכהן גדול ביום הכיפורים, יותר ממה שכתוב כאן, כן? אז מה זה דעת? רש"י אומר, רוח הקודש. טוב, אז אני רוצה להסביר, לפי המפרשים של התפילה, אנחנו רגילים להגדרה קצת אחרת, שחכם לומד מאדם אחר, נבון לומד מספר, דעת זה מי שלומד מעצמו. ופה יש לנו הגדרה אחרת, זה רוח הקודש. אז איך להבין שאין סתירה? זה פשוט צריך להבין את המילה פשט. לומד מעצמו, מעצם האדם שבו. וזה גילוי רוח הקודש. זה מובן, כן? כל עוד שיש חוכמה של איזה דבר, בינה של איזה דבר, אבל לא טעם את טעם החוכמה, את טעם הבינה, לא זיהה ובמדובר מעצמו, מהניסיון שלו, לא הגיע לדעת. זה נשאר חיצוני. זה מובן? יש ביטוי במסכת כתובות. אינו דומה הלומד מרבו מהלומד מעצמו. אז כנראה זה סתירה עם מה שאמרנו, כן? כי בר דעה זה בר דעה מעצמו. אבל זה עניין אחר לגמרי. כי לומד מעצמו ולא למד מרבו. מי שלמד מרבו אבל מבין מעצמו, אז נקרא בר דעה. אז נקרא, זה נקרא דעת. טוב, זה, תפסנו את את העניין. אז זה ממשיך דווקא מהברכה הקודמת. זה הפשט. אתה חונן לאדם דעת. זה חנינה שבא מהקדושה. מהקדושה. אין בעלי חיים שהם ברי דעה, בני דעה. זה חנינה מיוחדת שבאה מלמעלה. עניין של הדעת. ולכן, סליחה?
כאן, זה לא לומד מעצמו.
לא. התכונה, האפשרות, הכושר להיות בדעה, בר דעה, זה חנינה. כן? ומה התוכן של הדעה? זה הטעם שהוא מבין בניסיון עצמו. כל עוד שהוא לא תפס בניסיון עצמו, הוא לא הגיע למדרגה של דעת. יש לו חוכמה, יש לו בינה, אבל במה מדובר? הוא לא יודע. כן? יש ביטוי כזה בגמרא. אין חכם כבעל ניסיון, משהו כזה. אין? אין חכם כבעל ניסיון. כי החכם בלי ניסיון זה לא החכם אמיתי. חסר מה שמדובר פה, הדעת, האפשרות להיות בר דעה, אנחנו מקבלים את זה כחנינה. זה לא שייך לטבע של הבריאה. כי כל שאר בעלי חיים הם מחוץ לעניין. תפסת את זה? ומי שלמד מרבו, מי שלמד מספרו, וכך אנחנו רואים לומר, מפי סופרים ומפי ספרים. מפי סופרים זה הרבנים, אפילו דרך מלאכים, ומפי ספרים זה מפי הספרים. טוב. ומי שעוד לא קיבל אותה חנינה לדעת מעצמו, הוא לא יכול להבין במה מדובר. זה נקרא לשון לימודים. גם כן אצל הרבנים, אצל כמה מפרשים, וזה מה שאומר רש"י, רוח הקודש. זה מה שאנחנו אומרים, בסייעתא דשמיא. אחד לומד ולא תופס. למד מרב, למד מספר, לא תופס. אם אין לו סייעתא דשמיא כדי שהדעת תיכנס ברוחו, זה לא נכנס. זה מובן? טוב. וזה מה שאומר רש"י, רוח הקודש.
אני אפשר להגדיר את הדעת של הרמב״ם, לדעת את השם של הרמב״ם גם בהגדרה הזאת.
למה אתה מתכוון בדיוק? כי יש כמה ביטויים שם.
להביא לדעת את... בספר המדע, ההתחלה.
הפסוק אומר, כן, דע את אלוקי אביך, באותו מובן, כן,
ברור. כל התהליך ש...
ברור.
גם בהגדרה הזאת.
כן, מכיוון ש... צריך תכונה של האדם כדי שזה יהיה אפשרי, אבל אם הוא לא מקבל את זה כחנינה, זה בלתי אפשרי. אין לי דוגמאות בזיכרון, אבל זה עניין של האמונה. הרב קוק, האב, זכרונו לברכה, מסביר את זה באחד מהגרות שלו. מי שטועה, זה סימן שאין בו דעת. ולכן יש מקום לדון אם יש חטא או לא. בגלל שאם אין בו דעת, והסימן הוא שטועה, כן, אין בו אשמה. כן. זאת אומרת, אותו לימוד, אחד מבין לשמה, אחד לא מבין לשמה, ולמד אותו דבר. מה חסר? מאותה דעה, אחד בא לאמונה, ואחד לא בא לאותה אמונה, מאותה דעה. אז אתם תפסתם ההסבר של הרב קוק, כן? ולכן, יש מקום להסביר, יש הרבה גורמים, אבל יש מקום להסביר שלא זכה לאותה חנינה של אתה חונן אדם דעת. תפסתם את זה? כן? וזה בא מהניסיון. אותו לימוד, תלמיד אחד לומד אותו דבר שהתלמיד השני. התלמיד האחד תפס לשמע ומאמין, התלמיד השני לא תופס. מה חסר? כוח השכל, יש להם אותו כוח שכל. בפסוק הקודם זה היה ההפך, כן? זה לא עניין של כוח השכל. זה עניין של זכות הנשמה. זכר או לא זכר. לדעה, ולכן הרמב״ם רגיל לומר, דע ואמין. אתה זוכר את זה, כן? במורה, לרוב, גם במשנה תורה. כן? אני רוצה לומר, אני רוצה שאתה
לא אותה...
אותו מדע.
אינפורמציה שכלית.
נכון.
תדיעה, כל מה אתם... לפי כמה שאתה חנן אותו.
לפי מה?
לפי כמה שאתה חנן את האדם.
אני אמרתי, זה אחד מהגורמים, כן?
אז האם קדושה של האדם, היא שקובעת כמה...
אין לו את הזכות... זכות, זה זכות. זכות, ויש הרבה הרבה גורמים לזכות. לכן הפסוק אומר, ומפרשים מביאים את הפסוק הזה, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר אחם, אף על פי שאינו הגון. זה חנינה. זה פירוש, אף על פי שאינו הגון. הפשט של הפסוק הוא קצת יותר עמוק עוד. וחנותי כבר את אשר אחון בעתיד. יש סיבות כבר, אף על פי שאינו הגון. עכשיו, חנותי כבר, יש לי סיבות, כן? תפסתם את זה. טוב, אבל מחוץ מהפשט הזה, צריך להבין שזה חנינה ממש, פשוטו כמשמעו. זה סייעתא דשמיא. מי שחושב שבזכות עצמו, אז המילה זכות איננה במקומה, בכוחות עצמו הוא הגיע לדעת, זה גאווה נוראה. זה בלתי אפשרי. וההוכחה, יש הרבה הרבה הוגי דעות, בעלי השכלה, בעלי מדע, בעלי שכל, בעלי כל מה שאתם רוצים, שלא תופסים, לא תופסים את הפשט של הפסוק. כמה ספרים אני, זה עבודה קשה, בחומר ובלבנים, קל בחומר ולבון הדין, כן? כמה ספרים של בעלי אוניברסיטאות, אני תופס את זה, כן? מי כתב את זה? בור עם הארץ שלם, כן? אפילו פשט של הפסוק לא מבין, לא תופס. מה זה אומר? שהוא אינו בעל שכל? יש לו בעל שכל, חריף. אבל לא זכה.
האם לחנינה הזאת יש קשר למה
שהנוצרים אומרים לגרס? זה התרגום. זה מה שאנחנו אומרים בסייעתא דשמיא. אבל זה ממש חנינה פשוטו כמשמעו, 100%. אבל זה לא אומר שאין סיבות לזה. אותה חנינה שהיא חינם, יש סיבות. המילה לגרס אצל הגויים, אין סיבות. זה כמו שאומרים, קפריס, איך אומרים בעברית? קפריזה. זה ההבדל. אבל החכמים שבהם יודעים שיש סיבות.
בתוכן הברכה, בתוכן הברכה אתה יכול לדעת, נראה שבשבח, בהתחלה, מתכוונים לא לאותה דעת שיש בה חתימה. לאחר תהליך...
לא, לפי דעתי כן, לפי דעתי כן. לא, לפי דעתי כן, אחר כך נראה בהמשך של הלימוד. כי המילים זה אותם מילים, חונן הדעת, וזה פסוק. אתה חונן לאדם דעת, כן? אז זה חנינה, מכיוון שאנחנו באותה סגולה להיות בעלי אותה חנינה של הדעת, יש מקום לבקש אחר כך, בחוננו מיתך, מה אנחנו מבקשים. אם כבר אתה קיבלת כמתנה, אתה חונן לאדם דעת, אתה מלמד לראש בינה, אתה, זה בא מהקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? נראה מיד, כן? מה ההבדל בין אתה חונן לאדם דעת ומלמד לראש בינה? הדעת זה חנינה, הבינה צריך מאמץ מצד האנוש. אנוש זה מדרגה פחותה מהאדם, כן? צריך לימוד ומלמד, צריך מאמץ של כל אחד ואחד. זאת אומרת, בבחינת הדעת, אנחנו שווים. שווים בסייעתא דשמיא, בחנותית אשר אחות. אבל בבחינת בינה, כל אחד והקושך שלו. כל אחד ולפון צערה אגרה. כל אחד ולימוד שלו, כן? זה מובן? טוב. אז מה אנחנו מבקשים? קודם כל, אני רוצה להסביר בקצרה, וחוננו. יש מנהגים שלא אומרים וחוננו, שאומרים חוננו. ויש שכותבים וחוננו, אבל עבר בסוגריים. זה תלוי לפי הסידורים שיש לכם, כן? במנהג הספרדי הקבלי אומרים וחוננו. יש שני הסברים. אלו שמוחקים את הוו ושמים אותו בסוגריים, הכוונה שלהם רק במוצאי שבת, אחרי ההבדלה, ממשיכים וחוננו מאיתך. אתה חננתנו, וחוננו מאיתך. תפסתם? כן. אבל לפי דקדוק הלשון, וחוננו, זה כשאנחנו מבקשים משהו צריך להיות תדיר. כל פעם, כל זמן, וחוננו. חוננו וחוננו. אז זה נקרא בלשון הקודש ככה, עם הוו הזה. זה רגיל למי שקורא את המקרא, כן? ולכן הגרצה האמיתית צריך להיות וחוננו. אפילו במחול. כשאין הבדלה, כן? אז אני אסביר את זה בקצרה. מה שאנחנו מבקשים זה חוכמה, בינה ודעת, או דעה, בינה והשכל, או חוכמה, בינה והשכל, דעה, בינה והשכל, מיתך. זאת אומרת, החידוש פה זה מיתך. זאת אומרת, אנחנו רוצים את התוכן של אותה דעה, של אותה חוכמה, של אותה בינה, מיתך, שתבוא מיתך באופן ישיר, בלי אמצעי, כי טובים נודך מיין. כן? זה מובן. מאז הפסק הנבואה, אנחנו צריכים אמצעים. ויש נבואה בישעיהו, ומלאה את הארץ, דעת השם כמאים לים מחסים. לא צריך לשאול אחד לשני, תלמד לי, איך אומרים? כאן. זה מובן, זה יהיה לעתיד לבוא, באופן ישיר. איש הקני מנשיקות פיהו. זה כל השיקים, הם שייכים לאותו נושא. חולנו מיתך, בלי אמצעי. יש איזה כיסוף. לקבל את הדעת בבחינת נבואה. לא רק הכושר לדעת, אלא תוכן הדעת. פה אנחנו מבינים את ההבדל בין זה. אבל צריך להבין את זה, שזה תפילה. מי שבא ואומר, קיבלתי, אולי זה קבלה. אם קבלה נקבל. זה תפילה שאנחנו שואפים לזה. ואני ממשיך, יש הסבר שני. החוכמה והבינה והדעת עליך, שלך. וחוננו החוכמה מאיתך. זאת אומרת, לא רק שאתה תיתן לנו את החוכמה, אלא שתיתן לנו את החוכמה כדי שנבין מי אתה. זה מובן? וחוננו מאיתך החוכמה מבינה ודעת. זה המובן השני, ואחר כך החתימה, ואני חוזר על ההסבר הרגיל, אני מודה שאתה מקור הברכות, ברוך אתה השם, חונן הדעת. ולכן פה השאלה זה, הבקשה זה, וחננו מיתך, והשבח הוא בהתחלה, אתה חונן לדעת. טוב, גם לזה יש הרבה רמזים בפסוקים, אבל זה תמצאו אתם בעצמכם. אם יש עוד שאלות על ההסברים,
אז כן.
כשיש בבת אחת חוכמה ובינה, יש דעת, יש אפשרות של דעת, וזה נקרא שכל. זאת אומרת, התפקוד של הרוח, כשיש גם חוכמה וגם בינה, זה נקרא שכל. יש לכם מילה דומה מאוד. לשקול בקוף, לשקול, כן? זה, מי שיודע ערבית אולי יבין את זה קצת יותר מהר. בערבית השכל נקרא לחקל, לחקל, לעקל בעברית, כן? לעקל, זה לחקל, כן? וזה המילה שכל בעברית. זאת אומרת, לשקול יחד. זה מובן, כן? יש איזה רמז בנושאים של קבלה, זה כדי להיות, להגיע לאותה מדרגה של נבואה שנקרא איש. אתם יודעים שהמילה איש זה שבח מיוחד בלשון החכמים, למשל אצל התנאים, איש שרדה, איש ירושלים, השתדל להיות איש. איש זה לא סתם איש, כן, אלא זה. אז יש איזה רמז ככה. עם המילים, עם הביטויים האלו, אכול, יכול, סחול, זה ראשי תיבות איש. אז במדרגה של הגוף זה אכול, במדרגה של הנפש זה יכול, במדרגה של הרוח זה סחול, ראשי תיבות איש. תפסתם את זה, כן? זאת אומרת, זה אותה פעולה, זה אותו תפקוד. מה אנחנו עושים כשאנחנו אוכלים? כל מה שהיה בבחינת קול, אנחנו מאחדים את זה, א' קול, כן? וממדרגה למדרגה, יכול, סחול. אז הפעולה של השכל זה אותה פעולה של האכילה, לחקל, כן? כפי שאמרנו בערבית. תפסתם את זה? טוב. טוב, אם אין עוד שאלות, כן?
מלמד
לאנוש
בינה.
מה הפירוש בינה?
לאנוש בינה.
כן, אנוש זה כל אחד ואחד. כל אחד ואחד נקרא אנוש. אנוש זה השורש של המילה איש, אנשים, נשים, כן? להיות אדם זה הטבע הכולל של כל בני אדם. כל אחד הוא אנוש בפני עצמו. אתם תלמדו את זה בפסוק, ולשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לכרוב שם השם. זה הכלל של היחס האישי לשם, לכל אחד ואחד. אז אוכל לכרוב שם השם. טוב. הכישלון שמה שזה רק החל, אוכל. עד שבא אברהם ו... הפסוק אומר, ויקחה בשם השם, שם מלא, כן? ולכן רש"י מסביר, זה לשון חולין, התחילו לקרוא שם, שם, שם הוויה לבריות, עבודה זרה, כן? מכיוון שהתחילו והפסיקו, אז זה מופיע אליל, תפסתם את זה, כן? ולכן, אנוש זה כל אחד ואחד. אז ההבדל בין חוכמה ובינה, חוכמה, כשאנחנו תופסים את המשמעות של שני דברים שונים כאחד. זה חוכמה של הדבר. איך דברים שונים יש להם אותה משמעות. למשל, איך, באיזה מדרגה, וזה נקרא חוכמה של הדבר, איש ואישה זה אותו דבר. זה החוכמה של הזהות, כן? אבל בינה... זה דווקא היפר, להבין מה בין זה לזה, בין, עם יוד, שאיש זה לא אישה ואישה זה לא איש. מי שיש לו כבר את הבינה יכול להגיע לחוכמה. אם לא כן, זה שיגעון, כן? זה ממש בלבול דעות. יש מדרגות. קודם כל בינה ואחר כך חוכמה. מי שמתחיל בחוכמה בלי בינה, אז הוא לא תופס. אתם רואים את זה בתופעות של החברה, כן? מי שמשוגע לדבר כזה, גוי ויהודי זה אותו דבר, זה חוכמה. זה נכון, אבל במדרגת החוכמה. אבל גוי ויהודי זה לא אותו דבר במדרגת הבינה. כן? זה הבינה, זה החוכמה. אז מי שמתחיל בחוכמה בלי בינה, זה שיגעון. יש סדר. דברתם את זה. קודם כל להיות בטוח שאיש זה לא אישה. תודה לאל ולהפך. ואחר כך להבין איך זה אותו דבר. תפסתם את זה? טוב. אם לא כן, יש בלבול דברים. אז מי שיש לו גם בינה וגם חוכמה, נקרא יודע. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אתם רואים את המדריק. אבל בממד של ההתפשטות, זה חוכמה, ואחר כך בינה, בממד של התיקון זה בינה ואחר כך חוכמה. טוב, זה פשוט. אז אתה חונן לאדם לעת, בבחינת החוכמה, ואחר כך הוא מלמד לאנוש בינה. וחוננו מיתך. זה קצת יותר ברוך, כן? טוב. אז אם כן, נתראה, אם ירצה השם, בהשיבנו אבינו לתורתך. ונשוב.